טוב, רק שאני לא אשכח, מחר לא אין לנו שיעור בבוקר, 8:30 עד... רק ביום שלישי. אני מבקש לי איזו הזכרה. אלא אם כן, אני לא אהיה מחויב, אבל בינתיים אני לא מחויב עליכם. אז אני יודע לכם. אבל אם לא, אז רק תודיעו שלא יהיה. ביום שלישי נחזור קצת לתלם. טוב, כן, אנחנו ראינו פסקה סמך ב', אנחנו נכון? אומרת הגמרא, רבי אבא אומר כאילו הקריב תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם, זאת אומרת אדם שמסמך את החתן כאילו מקריב קורבן תודה. אמרו חז"ל שכל הקורבנות בטלין העתיד ותודה אינה בטלה. למה קורבן תודה איננו בטל? התודה באה להודות על הטוב הבא על ידי גלגולי סיבות רעות. השמחה שאחרי הפחד והסכנה, שעצם השמחה היא דבר טוב ולא יצויר היותה כי אם בהקדמת הרע, כמו שאמרו חז"ל, אילולא שישבתי בחושך לא היה השם אור לי. כן, זאת אומרת, קורבן תודה זה בא להודות לקדוש ברוך הוא גם על טוב שבא בעקבות כל מיני, כן, דברים שהם, כן, דברים רעים. מה הכוונה? מה על טוב רגיל אנחנו לא מודים? כן, זה אנחנו מודים בתפילה, שאנחנו אומרים מודים אנחנו לך וכולו 3 פעמים ביום, ועוד פסוקי הודעה פה ושם שאנחנו רואים בשבח לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שחובת קורבן תודה, זה אומנם קורבן נדבה, אני קורא לזה חובה, כיוון שיש 4 מצבים שחכמים אמרו שבהם צריך שאדם יביא את הקורבן הזה. 4 צריכים להודות: חולה, ים, ייסורים ומדבר. אחרי מדברות, מי שבא מבית, יצא מבית האסורים, החולה ויורדי הים. אז בעצם כל הדברים האלה זה גלגולי סיבות רעות, שבסופו של דבר, אם האדם בסופו של דבר הגיע אל הטוב, אל המנוחה ואל הנחלה, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא. השמחה שאחרי הפחד והסכנה, שעצם השמחה היא דבר טוב ולא יצור אותה כי בהקדמת הרע. כן, זאת אומרת, פה, בהקשרים האלה, ההתחדשות של השמחה כתוצאה מהיציאה מהמצב המקולקל, מהמצב הרע, אל המצב הטוב. אז יש את תחושת ההתחדשות של השמחה הזו. על כן, אף שנוח לו לאדם שלא נברא מצד ההרפתקאות שרע בו עליו, הגשמיות והרוחניות, כן, על זה דיברנו כבר, שנוח לו שלא נברא, זה אומר מבחינת המציאות שלו כבעל חיים גופני. אם נסתייחס רק אל המציאות הגופנית שלו, אז נוח שלא נברא. אבל סוף כל סוף, השלמות הבטוחה, והכל מתוקן הסעודה. כן? זאת אומרת, המהלך האלוקי הוא מוביל את המציאות כולה אל טוב, אל טוב אמיתי, אל טוב שלם. ולכן גם אם במהלך החיים של האדם היו לו כל מיני זמנים או מצבים שבהם היה בו איזושהי מציאות של קלקול, כיוון שאדם יצא אל מציאות שהיא טוב, לכן צריך להודות. על כן העתיד יראה יד השם שהכל לטובה, וכי כל הרעות הכינו את הטוב האמיתי, לא תהיה תודה בטלה, שרק על פי התודה מכירים אנו את צורך הרע לשלמות הטוב. זאת אומרת, למה הקורבן הזה הוא לא בטל לעתיד? כי לעתיד אנחנו מדברים על עולם מתוקן, אז אין בו מציאות של עבירות. כן, ואפילו עולה באה לחרפר על הרהורי הלב ועליו שניתק לעשה, ועדיין חטאת ואשם. אבל קורבן התודה הוא קורבן שבא כהודעה להשם, ובמציאות המתוקנת, אז יוודע איך כל גלגולי הסיבות של הרע שהיו בעולם, הם בסופו של דבר הביאו אל הטוב. על כן בא בו גם חמץ. באחד מ-40 מחלות של קורבן התודה, 10 מתוך ה-40, יש 4 סוגים. כל סוג יש 10 חלאות, אז 10 מתוך 40 הם חמץ. עכשיו, בדרך כלל אנחנו לא מביאים קורבן מן החמץ, אלא הקורבן בא רק מצה. יש לנו שני קורבנות שבאים מן החמץ. יש לנו את העשר חלות שבתודה, ויש לנו את שתי הלחם, שמביאים אותם בחג השבועות. כל השאר, כל המנחות, באות מצה. שרק על פי התודה מכירים אנו את צורך הרע לשלמות הטוב, כן בו בא גם החמץ, כן, שהחמץ זה בעצם הרע. זה הגאווה, זה היצר הרע, מה שאין כן בכל הקורבנות, כדי לסבוע, אדם יכול לאכול מצה, וזה הוא יסבע. כלומר, זה גם מה שמזין, בסופו של דבר, הדגן. כל הניפוח הזה, זה מין יצריות כזו. אלא מאי, בקורבן תודה, כיוון שאנחנו מתייחסים לאותה יצריות, לאותו רע שנמצא בעולם, שגם הוא משרת אותם, גם האלוקית של הטוב, מה שאין כן בכל הקורבנות, שהחמץ מורה על הרע והקלקול. על כן המשמח חתן ומודה בביטחון השלמות האנושית, הוא כאילו הקריב תודה. כן, מי שמשמח את החתן וכן מודה ביטחון השלמות האנושית, הכוונה, הרי בעצם אדם שמשמח את החתן, אז הוא מבטא את ההכרה שלו בזה שלקיום האנושי יש ייעוד ויש תכלית. הרי זה בעצם המשמעות של הנישואין, שזה ההתחלה של ההמשך. כבר יש את הקיום של החתן ואת הכלה, ויש את המשך הקיום האנושי, מה שיוצא מהם, כן, מבחינת ההמשך של הדורות. אז כמו שראינו בפסקה הקודמת, השמחה על מה? על עצם המציאות הזאת של המשך האנושות. אז אדם כזה, הוא בעצם מראה את התפיסה שלו, שהוא מכיר בערך של המציאות האנושית, שהיא תגיע לעתיד שהוא עתיד מתוקן. לכן זה קשור לאותו קורבן תודה שהוא הקורבן המוקרב על העולם המתוקן לאחר הקלקולים. ולכן הוא כאילו הקריב תודה. סמך ג' רב נחמן בר יצחק אומר, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, שנאמר כי אשיב את שיבות הארץ כבראשונה. הוסיף לבאר, כי כמו שהשלמות האנושית היא מובטחת, כמו כן, שלמות עמנו, עם השם מובטחתי, כי אי אפשר זה בלא זה. זאת אומרת, לא תיתכן שלמות אנושית בלי השלמות והתיקון של עם ישראל. למה? כי לאור גויים נוצרנו דווקא אנו, עם השם קרוטי בריתו. עם ישראל נוצרו להיות אור לגויים. כן, זאת אומרת, להיות מהמשפיעים על העמים. אם כן, המאמין בתעודת האדם ושמח בה, כלומר, וזה המשמח חתן וקלה, שהוא מאמין בייעוד של המין האנושי, הוא שמח בזה שיש אנושות ויש את אותה מציאות עתידית של שלמות ששייכת לאנושות, אף על פי שלפי המצב הנוכחי אין לשמוח הרבה, כי עדיין החיים האנושיים כוללים כל מיני חסרונות, אבל אנחנו שמחים על זה שכרגע המציאות הזאת היא אהובית עם חסרונותיה, היא מציאות זמנית שמתוכה מתפתחת המציאות המדוקנת והשלמה, וזה ההתפתחות של המשך הדורות. ולכן אותו אדם מאמין על כוחך בבניין ירושלים, או מאמין על כן בבניין ירושלים, על כוחך. למה? כיוון שאין אפשרות והתכנות ל שלמות האנושית העתידית להיות קיימת בלי מה שעם ישראל משפיעים בעולם, שהתיקון של האנושות הוא דרך עם ישראל, וירושלים זה הלאומיות של עם ישראל שהיא נמצאת במצב מתוקן. אז יש את הרוח של עם ישראל, כיסאות לבית דוד, איפה הם נמצאים? הם נמצאים באותה ירושלים. ולכן מעלה עליו כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, שנאמר כי אשיב את שיבות הארץ כבראשונה, אמר השם. כן? זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו מתנהלים באופן הזה, שאנחנו בונים את הדורות הבאים, כלומר, מכירים בזה שיש ייעוד למין האנושי, והייעוד הוא טוב, והייעוד הוא חיובי, אנחנו שייכים לאמונה בתיקון של האנושות. והתיקון של האנושות ייתכן רק על ידי ההשפעות שיוצאות מעם ישראל. זאת אומרת, הלאומיות של ישראל שהיא בעצם בירושלים. סמך ד'. אנחנו עוברים עכשיו לסוגיה אחרת. אמר רבי חלבו, אמר אבונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. כוונה בשביל האדם. אבא בר כהנא אמר שכול זה כנגד כל העולם כולו. כן, זאת אומרת, מבחינת המעלה והחשיבות. רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמר רבי שמעון בן זומא אומר, כל העולם כולו נברא אלא לצוות לזה. כן. אז בואו נראה קודם כל את הפירוש הראשון. סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא, מי שיש בו יראת שמיים. דבריו נשמעים. סמך ד'. בכל מחקר יש שם הצעות איך שבאים אל התכלית המוקשת, והמוקש בעצמו. זאת אומרת, כל מחקר הכוונה, אדם חוקר עניין מסוים ורוצה להגיע למטרה מסוימת, אז יש את ההצעות, דהיינו את הדרך איך להגיע אל התכלית, ויש את התכלית, את המטרה. כן, בסופו של דבר. וזה ככה בכל תחום שבעולם. אתה קודם כל רואה את המטרה לנגד עיניך, ואז אתה צריך למצוא את הדרך, איך אני מגיע לאותה מטרה. ורק אחרי שאתה מגלה את הדרך ופועל על פי הדרך שמביאה לאותה מטרה, לאותה תכלית, אז אנחנו נגיע לאותה תכלית. בעיקר הכל, מה שהוא ראוי לקבל הוא רק התכלית המבוקשת ולא הצעות. כן, זאת אומרת, ברור שהדבר העיקרי הוא התכלית, כלומר הוא המטרה ולא האמצעים. כלומר, האמצעים יש להם חשיבות, לא מזלזלים בהם, אנחנו מבינים גם שצריך הרבה פעמים להתאמץ הרבה בכלל כדי לגלות את האמצעים, כלומר כדי לגלות את הדרך, מה נדרש כדי להגיע לאותה מטרה. אבל ודאי כשאנחנו שוקלים את הערך, אז ודאי שהתכלית יש לה ערך הרבה יותר נעלה מאשר האמצעים. על כן, כל החוכמות הן רק הצעות לתכלית האמיתית המושגת מהם, שהיא יראת שמיים. כן, החוכמות שבעולם הן רק אמצעים לתכלית שהיא יראת שמיים. עכשיו בואו ננסה להבין מה הכוונה ומה זה יראת שמיים. יראת שמיים זה לא כמו שנוטים לחשוב, שזה איזה מין רגש כזה שאדם מתוך הדמיון מתמלא פחדים מאלוהים, ואז לא יודע, הוא מדמיין את אלוהים כאיזה מישהו כזה שיעניש אותו, משהו כזה מאוד מאיים לו על החיים, אז הוא מתמלא פחד. זה כמובן לא יראת שמיים. יראת שמיים זה אומר, וזה יראת שמיים אמיתית, מה שנקרא יראת הרוממות, שיש לאדם הכרה, הכרה השכלית ברוממות האלוהית, באידיאליות האלוהית. מתוך ההכרה השכלית הזאת נוצרת אצל האדם בנפש העירה. העירה זה בעצם ההכרה של הפער העצום והבלתי נתפס והבלתי מושג בין האידיאליות והשלמות האלוהית לבין המציאות שלנו. עכשיו, זה לא יעזור שאדם יגיד אלוקים הוא מושלם וכולו, זה אמירה ריקה, אלא צריך בשביל זה להתבונן, התבוננות שכלית, צריך ללמוד הרבה בשביל הדבר הזה כדי להכיר את הגדולה האלוהית, להתבונן על החוכמה האלוהית כפי שהיא נקראת במציאות, על המידות האלוקיות, הנהגת השם. צריך להכשיר את הנפש להיות בעלת יכולת השערה של השלמות האלוקית, על ידי קדושה, על ידי תורה. מכל מקום, לאחר העבודה הגדולה הזאת מתחיל להיווצר ציור של האדם, ציור בנפש האדם, של הפער בין האידיאליות האלוהית לבין מציאות האדם. זה יוצר, זה העירה, כן? הפער הזה, ההשגה של הפער בין השלמות האידיאלית האלוהית לבינינו, היא יוצרת את התחושה של היראה. זה יראת שמיים אמיתית. עכשיו, מה הכוונה שכל החוכמות הן הצעות לתכלית האמיתית הזאת? הרי בוא נחשוב, מה המטרה של החוכמות? כן, העולם מחזיקים מאוד מאוד מהחוכמות. מה המטרה של החוכמות? אז בוא נניח, אם אתה חכם בחוכמה של, לא יודע מה. מה החוכמה הכי חשובה שיש? תגידו אתם.
רפואה אולי.
רפואה, נניח שרפואה. מחשבים, כן. מחשבים הכי, רפואה הכי טובה. או טלוויזיה. עוד איזה, סוכל ללחוץ, זה יהיה יותר מהר, הסמארטפון. בוא ניקח רפואה. נניח שהיא החובה הכי חשובה, טוב, ומה המטרה של הרפואה? כן, נגיד, אתה עכשיו חכם בחוכמה הזאת, מה עושים עם החוכמה הזאת? מה עושים? מתקנים את הגוף, נכון? או שומרים על התקינות שלו. במקרה הטוב שומרים על התקינות שלו, במקרה פחות טוב צריכים לתקן אותו. אז זה בעצם מה שאנחנו משמשים בחוכמה הזאת. עכשיו בוא נשאל, למה זה חשוב לתקן את הגוף? ולהעמיד את החיים. אז למה זה חשוב שיהיה חיים? כדי שיהיה משהו שהוא המהות של החיים. מה מהות החיים? לאכול ולשתות ולישון? זה מהות החיים שיש בבעלי חיים, או שזה צריך לתת לאדם. מהות החיים היא ההשתייכות את שלמות החיים. מה היא שלמות החיים? ההכלה שלנו את המציאות של האינסוף. זה מאוד פשוט. וזה לקחנו את החוכמה שאתם חושבים שהיא הכי חשובה. תקראו חוכמות אחרות. חוכמות אחרות הן יכולות להיות משהו שעוזר לך לתפוס את נגיד את העולם. חוכמות תיאורטיות שעוזרות לך להבין את העולם. בוא נניח שאתה לא רותם אותם להמצאות טכנולוגיות, אלא אתה מתעסק בחוכמה לשמה. כן? כלומר, מה העניין בלשמה של החוכמה, שאתה נניח עסוק בהבנת המציאות, אתה עסוק בלהבין איך עולם החומר בנוי. ונניח אתה לא משתמש בזה לאיזושהי תועלת מעשית, כי אז תועלת המעשית תנמיך את הערך של החוכמה. אלא בוא נשאיר אותה בתוך חוכמה תיאורטית. אבל מה העניין בחוכמה התיאורטית הזאת? מה? כדי שאתה תשתעשע? תקבל כסף, כאילו, מה העניין בזה? שיהיה לך תקבל כבוד, כאילו, יש בזה זה ערך, כאילו, מה, תקבל כבוד, זה לא חשוב. איזה ערך יש בזה? אז בסופו של דבר אתה תגיע למסקנה שהערך של זה, זה להכיר את השלמות של החוכמה שיש במציאות. והכרת שלמות החוכמה שיש במציאות היא הכרה של משהו מן המשהו מהשלמות האלוהית. כלומר, תמיד, גילה שמציאות השם זה האידיאל, הוא השלמות של כל מה שיש. מציאות השם היא השלמות של כל מה שקיים. אז לכן הידיעה הכי משמעותית, שההכרות הכי המשמעותיות שיש לאדם, זה הכרות השלמות האלוהית. אז זה משהו בעצם הפרעה. כל החומות הן רק הצעות לתכנית המסגת, הן שירת שמיים. עכשיו, מה זה ירת שמיים? ירת שמיים זה האופן שבו אני מסוגל לחיות עם המציאות האלוהית הזו. על כן.
אבל אם אתה אומר שהוא נהנה מכסף, זה מטרה בשבילו.
אין בעיה. בסדר, אין לנו בעיה שהוא יענה בכסף, רק צריך לדעת שהוא תתרמה. כי מה העניין לענות מהדבר הזה? אנחנו מחפשים תכלית שיש לה ערך אמיתי, כלומר ערך אובייקטיבי, אמיתי. אתה שמעת מישהו שאמרו בהספד שלו, הוא ידע לעשות כסף? אני לא שמעתי מישהו כזה. אני אפילו את השירים הכי גדולים שבאמת ידעו לעשות כסף, מה שיודעים להגיד בהספדים שלהם, זה שהוא תרם לארגון הזה, והוא תרם לארגון הזה, ואז מעלים איזה מספיד, איזה אחד שיודע שלו איזשהו ארגון של צדקה, ומספר כמה השיר הזה היה תורם לארגון, נכון? ככה זה בדרך כלל. נכון? וזה אפילו כאלו שבאמת, באמת, אתה לא צלזל ביכולת עשיית הכסף שלהם. הם באמת בעלי כישרון יוצא דופן. אבל בסופו של דבר זה מתנקז, זה למעשים הטובים. בדרך אגב, זה חוצה הבשות, מה שאנחנו אומרים, נכון? גם סביר להניח שגויים, כשהם מספידים בן אדם, אז זה הנקודות שמערכים אותו, כי בטבע האנושי, הבסיסי, זה כולם מבינים מה באמת הוא הדבר בעל ערך אמיתי, ומה הם הדברים החסרי משמעות. שבסופו של דבר לא מה ש... זה לא הרושם, זה לא הזיכרון מהאדם. על כן, מי שיש בידו המסקנה, אף על פי שאינו עשיר כוח בהצעות, מכל כל דבריו נשמעים. שבטבע הנפשות זה סגולה להיות נכנעים למי שעלתה בידו התכנית המושקפת לכל המחקרים. וזהו פירוש סוף דבר הכל נשמע שהמסקנה היא העיקר. והיא את האלוקים הרב, על כן דבריו נשמעים. כן, זאת אומרת, מי שיש בידו המסקנה... כמונה מי שחי מתוך יראת שמיים, אז דברים שלו נשמעים, אומר הרב, למה שבטבע הנפשות הסגולה להיות נכנעים למי שעלתה בדור תחילות שלו? לא מעניין. הנפשות של האדם, הנפש האנושית, מרגישה את האמת. ולכן מי שיש בו יראת שמיים, מי שכבר נמצא עם התכלית, כלומר, הוא כבר שייך, כן, שבירת שמיים שאין ספור דרגות, אבל הוא שייך באופן משמעותי לתכלית, למהות של החיים האנושיים, אז נכנעים כלפי זה. נכנעים כלפי התחושה של שבירת שמיים. זה הכוונה, דבריו נשמעים. טוב, עד כאן. Thank you.